שניהם הוא בשלושה שלבים. שלב ראשון זה המחשבה על נוחותו של הקדוש ברוך הוא, באופן שאנחנו לא מכשימים כמובן. זה אומר הרמח"ל, זה יחסית קל לבנות את זה. כן. אמרנו, יכול להיות שהמושגים של קלות וקושי של הרמח"ל, כן, במדרגה הזאת, אחרי שדובר על פרוד, ועשה עבירו, כן, טהור. אחר כך, השלב השני, זה להתבונן ברוממות השם. והשלב השלישי, כן, זה ההכרה בשפלות שלנו, וכתוצאה מכל המחשבות האלו נוצרת בנפש יראת רוממות. כן, אז אמרנו, יראת רוממות זה מצב נפשי ביחס לקדוש ברוך הוא, כן, שבנוי על בסיס שלושת ההתבוננות האלו: נוחות השם, רוממות השם והשפלות שלנו. כן, ככה בונים את זה. כמובן, אם אנחנו מבינים, זה לא מילתא זוטא, זה קשה לבנות את זה. כן, לא רק בגלל שצריך להיות בחסידות כדי לבנות את זה, אז החסידות זה בכלל קשה. אבל זה קשה, גם בתוך החסידות זה עבודה גדולה של התבוננות והבנה, וצריך להיות הרבה עבודה של שכל. כן, אז שוב, לא מדובר בהתרגשות אמוציונלית של איזה מין ריגושים, מה שנקרא. כן, מדובר באיזשהו יחס קבוע בלב, של יחס של יראת רוממות כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן זה חייב להיות שכלי. כן, אני אתן לכם דוגמה. נגיד, יכול להיות שיש בן אדם, רק כדי לחדד את ההבדל בין מה זה נקרא יחס קבוע, שהוא בא כתוצאה משכליות, לבין איזה שהם הרגשות הרעיות. נגיד איזה מישהו, נגיד, לוקח אותך טרמפ. וככה אתה מחכה ככה הרבה שעות בשמש, אני יודע, בקיצור, בא איזה מישהו באמת עוצר לך, נוסע במהירות של 100 קמ"ש, פתאום עוצר, עושה רוורס, חוזר, נכנס למכונית, אחר כך הוא שואל אותך, תגיד לאן אתה צריך להגיע, הוא לוקח אותך עד איפה שאתה צריך להגיע, הוא יודע שאם לא עושה, תקע עוד כמה שעות. אני יודע שאתה יורד, אם אתה בן אדם נורמלי, אתה מרגיש מאוד מאוד איזשהו רגש גדול כלפיו. של איזה מין חיבה, הערצה, אני לא יודע בדיוק, שבא כתוצאה מהטובה הגדולה שהוא עשה לך. אבל הרגש הזה, הוא יחלוף. הרי סביר להניח שגם אתה לא תתרח אחר כך לברר איפה הוא גר ולהרים אליו טלפון, בדרך כלל, תראו של עולם זה יהיה ככה. יכול להיות שאתה תפגוש אותו אי פעם, אז יכול להיות שאתה תזכר בטובה שהוא עשה לך ותכיר לו טובה. כן? אבל אין לך יחס קבוע של אותם הרגשות שהרגשת כלפיו בזמן שהוא עושה לך את הטובה החד פעמית הזאת. כן? לעומת זאת, יכול להיות שיש מישהו שעשה לנו המון המון טובות, כמו נגיד ההורים שלנו. שיכול להיות שכלפיהם, לא, בדרך כלל אנחנו לא מגיעים לאיזושהי התרגשות כזאת של הכרת הטוב, מבחינת הביטוי החיצוני שלנו. אבל כשאנחנו שואלים את עצמנו, האם יש לנו איזשהו יחס קבוע של הכרת הטוב כלפי ההורים? ודאי שיש לנו יחס הרבה יותר מאשר כלפי אותו אדם. אף על פי שאולי אף פעם זה לא בא לידי ביטוי רגשי כמו שהוא בא כיחס לאותו אדם. מה ההבדל בין שני הדברים? זה בדיוק ההבדל בין משהו שהוא בנוי מבפנים, בצורה עמוקה יותר, מבוססת יותר, שכלית יותר, קבועה יותר, מאשר איזשהו רגש זמני. אז כשאנחנו מדברים על הבנייה של יראת רוממות, אנחנו לא מתכוונים על איזושהי מין התרגשות כזאת חיצונית, כן, חד פעמית. זה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה היחס הקבוע שבלב, שיש לאדם כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה יחס של יראת רוממות. יחס זה קבוע. הוא הרבה פעמים יבוא לידי גילוי באיברים, כלומר הוא יבוא לידי גילוי גם בהתרגשות חיצונית, אבל ההתרגשות החיצונית היא רק הגילוי שלו. זה לא מה שאנחנו חפשים. אנחנו חפשים את הבנייה הקבועה, לכן זה חייב להיות שכלי מאוד. זה ההבדל בין בנייה של דברים מתוך השכל לבין בנייה של דברים מתוך אמוציות ודברים חולפים בסוגים ומיניהם. בנייה של דברים מתוך שכל היא בנייה הרבה יותר רציבה והרבה יותר קבועה. היא בנייה של דברים באופן שהם לא משתנים. נכון שיכול להיות שלא תמיד אנחנו נבליט את אותם דברים שיבנו אצלנו בשכל בהרגשה החיצונית, אבל בעומק הנפש שלנו הדברים הרבה יותר בנויים ויציבים. מאשר כל מיני דברים אחרים. לכן לדוגמה, הסברנו את זה הרבה פעמים, מצוות לימוד תורה זה המצווה המרכזית שיש לה את המצווה. זאת המצווה. המצווה של המצוות זה מצוות לימוד תורה. אין שום מצווה שהיא שווה ביחס לימוד תורה. וההסבר הפשוט לדבר הזה, לפחות מבחינת העניין שאנחנו מדברים עליו, הוא מהנקודה הזאת שבנייה של דברים מתוך השכל. מה זה מצוות לימוד תורה? מצוות לימוד תורה זה מפגש שכלי עם האמת. זה בירורים בשכל, מפגש בשכל עם האמת. וכשהדברים מתבררים בשכל, הם נקבעים בעומק הנפש, באופן של יחס יציב, קבוע, בלתי משתנה, טונים של הרגשות, של הרגשות חולפות. כן, לכן כל הדברים האלו של יראת הרוממות באמת, הם חייבים להיות בנויים מתוך התבוננות גדולה. כן, זה לא איזו אמרצית כזאת שהיא מביאה רק איזו מין התרגשות אמוציונלית. ישוע הקדוש ברוך הוא, אז הוא ככה מתחיל להתרגש. כן, ככה מביא את עצמו לידי התרגשות. כן, אלא הכוונה לאיזשהו הבנה והפנמה מתוך העמקה שכלית אודות רמות השם, וכתוצאה מזה נוצר היחס הפנימי הקבוע של הרוממות. עכשיו גם צריך לזכור, אחרי שבונים, כל מה שבונים הוא נשאר. כן, כל מדרגה, כן, כל שהזכרנו במשולת ישרים, כל בנייה שאנחנו בונים, זה לא איזה משהו זמני, זה לא איזה מין קורס זמני ליראת רוממות, וזה אחרי שבנינו אותו, אז אפשר כבר לזנוח אותו. לא, אתה בונה אותו וגמרנו, ואחרי שאתה בנית אותו, אתה כבר מתחיל לחיות מתוכו. כן, כמו כל מדרגה.
תמשיך להתמודד איתו.
אתה ממשיך לבנות אותו, לשכלל אותו. אבל כבר גמרנו, בנית אותו, אתה חי כבר מתוכו. כן, ברור שאתה ממשיך תמיד להתמודד, כן. אבל אתה כבר רכשת את זה. כן, זה לא איזשהו הם פרקי זמן זמניים. מה? ברור, אתה יכול להידרדר. זה לא בעיה. זה קשה לבנות וקל להידרדר. להידרדר, אנחנו לא צריכים להגיד לכם רעיונות. כן. אז בוא נראה אחר כך. ואולם היראה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה, ואחר כך תראה, זה לא הרבה אחרי איפה שהיינו. ממש כמה שעות אחר כך. ואולם היראה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה, ואחר כך תראה פעולותיה גם באברי הגוף. אני לא יודעת, יש לכם הפסקה ואולם, אצלי זה במצל ואולם. אתם רואים? ואולם היראה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה, ואחר כך תראה פעולותיה גם בעברי הגוף. כן, כמו שאמרנו. אומר הרמח"ל, קודם כל אתה צריך לבנות את זה מבפנים. אחר כך זה יבוא לידי ביטוי חיצוני. הלא המה כובד הראש, וההשתחוואה, שפלות העיניים, וחפיפת הידיים, כעבד קטן לפני מלך רב. כלומר, כל הביטויים החיצוניים האלו הם תוצאה מהיראה. הם לא סתם איזה שהם עניינים חיצוניים גופניים, הם ביטוי של היראה. וכן אמרו בגמרא, רב הפחר ידי ומצל. כן, הוא היה ככה חובק את הידיים שלו אחת בשנייה והיה מתפלל, אמר כעב דקה ממראה. כן, אז הרמח"ל מייחס את זה ליראת רוממות שרבה היה שרוי בה. אם יש להם משמעות, יש להם משמעות מסוימת, אבל זה כמו כל משמעות של דבר חיצוני שהוא קצת בונה, אבל זה ודאי לא...
יש אחר להתפלל.
מה?
יש אחר להתפלל.
אפשר?
יש הלכה להתפלל עם ידיים.
כן, 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 בסדר. זה, כי זה משהו שבונה קצת. זה מבטא קצת. אבל זה לא, זה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה להגיע לזה שזה בא מבפנים. כן, האנשים האלו הרגישו מבפנים צורך לבטא את זה כך. כן, זה בא מבפנים אצלם. זה לא איזה משהו שבא מבחוץ. תראו לדוגמה, נגיד, מקודם הוביל את הפסוק לגבי העזרה. אז הוא אומר, אלוהי בושתי ונחלמתי להרים, אלוהי פניי אליך. כן, אנחנו חוקרים לך קורא את זה, כאילו להגיד את זה וזה, אוקיי, לא, זה בדיוק. אבל כשעזרא אומר את הפסוק הזה, אז הוא אומר את זה מבפנים. הוא אומר, אני מתבייש להסתכל עליך. זה עיר התרוממות. תראו את הוידוי של רבי ניסים גאון. אתם מכירים את הוידוי הזה שם אומר שמה אני, מה חיי, אני בכלום, אני שום דבר. זה מה שהוא הרגיש. זה ביטויים שקשורים למדרגה שנקרא עיר התרוממות. והנה דיברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבושת, ונדבר עתה מעניין הכבוד, שגם הוא קשור לעניין עירת הרוממות. הנה כבוד המצווה ועיקרה, והזכירנו חמינו זוכרנו וברכה, ואמרו זה אלי ואנבאו, והתנהל פעם במצוות, ציצית נאי, תפילין נאי, ספר תורה נאי, לולב נאי. לכן אמרו הידור מצווה עד שליש, עד כמה משלו, מכאן ואיך של הקדוש ברוך הוא. הרי דעת צפתותיהם זכרונם וברכה ברור מלאלו שאין די בעשות המצווה לבד, אלא שצריך לכבדה ולהדרה. כן? זאת אומרת, העניין של כבוד המצוות והידור במצוות זה מחמת רוממות השם. כן? רוממותו של הקדוש ברוך הוא. זה דומה לאדם שהולך לפני בן אדם חשוב. אז באופן טבעי הוא לובש בגדים מיוחדים, לא? אדם שהולך להתפגש עם אישיות חשובה. קודם כל הוא ככה כולו מתמלא עירת רוממות מהאישיות הדגולה שהוא הולך להתפגש איתה. הוא גם כן מתהדר לפניו. הוא גם מביא לפניו, נגיד, אם יביא לו איזה משהו בתור תשורה, אז הוא יביא את זה בצורה של משהו יפה. כן? כל ההתהדרות הזאת, זה חלק מהביטויים של הרוממות. עכשיו, כמובן, פה גם משהו מזכיר, זה דברים שהם דינים גמורים. חלקם. כן? זה פשוט. הידור במצוות זה דין. מה שכתוב הידור במצוות השליש, זה דין. אבל רק מתוך זה הרמח"ל מביא את הכיוון. שהדין הזה של דור מצווה בנוי כתוצאה מהעניין של רוממותו של הקדוש ברוך הוא. כן, בואו נדלג על הדוגמאות של הידור. ותראה, אתם רואים את ותראה
הקשה של רב נחמן,
שזאת היא העירה האמיתית, שהיא עירת הרוממות שזכרנו. תראה את המשפט הזה ותראה שזאת היא העירה האמיתית שהיא עירת הרוממות שזכרנו, שבה תלוי הקרוב המתקרב אל חיבור, הכבוד המתקרב אל חיבור ואהבה, וכמו שכתוב עוד בסייעתא דשמיא, מה שאין כן עירת העונש שאינה עיקרית ואין מעלות המידות האלה נמשכות ממנה. כן, אז פה הרמח"ל אומר, תדע שכשאנחנו מדברים על יראה אמיתית, זה יראת רוממות. למה יראת עונש זה לא יראה אמיתית? כי יראת עונש זה אהבה עצמית גדולה. זה לא יראה אמיתית. ביראת עונש מה מעניין את הבן אדם? הוא חס על בשרו. לכן הוא ירא מהקדוש ברוך הוא. כן? אז יראה כזאת היא לא יכולה ליצור קירוב. יראת עונש, להפך. האדם רואה את הקדוש ברוך הוא כזה מישהו שרודה בו ותובע ממנו כל מיני תביעות ומאיים עליו. כתוצאה מזה משתלם לאדם לעשות. כי אם הוא לא יעשה אז מה יקרה לו? ואם הוא כן יעשה אז יהיה לו טוב. ולכן מתוך אהבת עצמו אז הוא מחליט להתחשב ברצון השם. כן. אבל כבר הזכרנו את זה של עירת העונש, יש לה תפקיד גם פה, גם במדרגות גבוהות. עירת העונש אבל היא ודאי לא הדבר המרכזי, כן, במדרגות מהסוג הזה, זה פשוט. עירת העונש היא הייתה יכולה להיות מרכזית בזהירות. גם בזריזות היא עוד יכולה להיות מרכזית, כמו שאומר הרמח"ל, נכון? בזריזות אומר הרמח"ל שגם היא מחולקת בהערות לפי שלושת הסוגים של הבני אדם. אלו שמחפשים שלמות, אלו שאוהבים כבוד ואלו שאוהבים את עצמם. כן, כל אלו זה גם שייך בזריזות, גם שם אפשר שהיא עדיין תהיה מרכזית. הזכרנו את זה כבר, בנקיות מתחילים להשתחרר מיראת עונש. זה נכון שגם בנקיות יכולה להיות מאוד מרכזית, אבל כבר מתחילים להשתחרר ממנה. האדם כבר נהיה שייך אל הטוב בגלל שהוא טוב. זה מתחיל להרגיש שזה משהו של קישור אל האמת בגלל שהיא אמת, לא בגלל כל מיני גורמים חיצוניים שדוחפים אותו. ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, אנחנו יותר ויותר ודאי משתחררים מכבליה של עירת העונש. אנחנו מתחילים לחיות יותר מתוך התאמה אל הדברים. כן, ודאי בחסידות זה הזמן שבו בונים את הדברים רק מתוך התאמה. כן, בחסידות זה כבר מתוך התאמה. זה לא אומר שאין תפקיד ליראת העונש, יש תפקיד, אבל ודאי הוא שולי. הוא רק איזה משהו שמייסר קצת את האדם. ככה גורם לו איזה מין מחשבות על דברים אולי שהם קצת רחוקים ממדרגתו, אף פי שהוא נמצא במדרגה הזאת. אז היראת העונש היא ככה יכולה להיות איזה מין תבלין כזה. אבל לא הדבר העיקרי שמתוכו חי. כן? בחסידות אנחנו כבר בונים יחס לקדוש ברוך הוא מתוך רוממות. כן, אבל מה שמע מהרמח"ל, מזה שהוא מדבר על זה רק בחסידות, סימן שעד אז, יקרו תהליכים, כמו שאמרנו, ממילא של השתחררות מיראת העונש, אבל בנייה של יראת רוממות אי אפשר לפני החסידות. כן, זאת אומרת, לבנות את החיים מתוך יראת הרוממות זה רק פה.
אז מה, אנחנו מחויבים מיראת עונש? כן, חייבים לדנקיות?
תראה, תלוי מאיזה סוג אתה. גם אם אתה, היית לדוגמה משלמי הדעת, אז גם בשביל הזהירות, יראת העונש לא הייתה הדבר המרכזי. כן? אבל עדיין, אתה לא היית עושה את הכל מצד הקדוש ברוך הוא. אמרנו את זה. גם אלו שהם שלמי הדעת, הם לא עושים את זה מצד הקדוש ברוך הוא. עושים את זה מצד עצמם. כי הם חפשים ככה להיות במצב טוב. והם חושבים שזה נקרא מצב טוב. הם לא עושים חשבון בגלל שהם פחדים מהעונש. שזה המצב הטוב. בשבילהם, הם רוצים להיות במצב שלם יותר, טוב יותר, אז הם עושים את זה. אבל זה לא מצד הקדוש ברוך הוא, לכן זה לא יראת רוממות. זאת אומרת, אני אומר, השחרור מיראת העונש הוא קיים כבר גם בדוגמאות הראשונות, אבל עשייה של הכל מתוך קישור לקדוש ברוך הוא ובניית יראת הרוממות כבסיס שמתוכו אתה מקיים את המצוות ומתוכו אתה חי, זה רק בחסידות אפשרי. אבל שוב, צריך להבין, לא בונים את זה הרבה יום אחד, ולכן צריך להיווצר תהליך של שחרור הדרגתי מהמושגים הפרטיים האישיים, כן, שהם בעצם היו המושגים שלנו עד החסידות. כן, לכן גם הרמח"ל, אם שמתם לב, רק בחסידות הוא מתחיל להדגיש את זה שאתה יכול לראות בהמשך, שאתה צריך לחיות בשביל האחרים, בשביל העולם, בשביל להטיב לעולם. כן, החסיד הוא חייב שהחיים שלו יבוא לידי ביטוי מתוך זה. והדרגות נמוכות זה מורבב, זה לא רק זה, אתה לא חי רק בשביל המציאות. חי גם בשביל עצמך, אבל נכון, אתה גם אידיאליסט, אז אתה גם חושב על המציאות. אז המחשבות על טובת המציאות, המחשבות הן יכולים להיות קיימות אצלך בצורה מאוד גדולה. אבל אי אפשר להגיד שאתה כל כולך רק כזה, במדרגות הנמוכות יותר. כן, פה זה מוכרחים כבר לחיות החיים מתוך העניין הזה. כן, בואו נמשיך. כן, עכשיו הוא מביא עוד דוגמות של כבוד. ונדבר עתם עניין האהבה. וענפיה הם שלושה. כן, נעבור על האהבה. כן. אז בקיצור, היראת הרוממות, הוא אמר שהיא כוללת, כן, שלושה דברים. ההכנעה, הבושת והכבוד. כן? זה שלושת הביטויים של יראת הרוממות. שלושת הדברים שבהם באה לידי ביטוי יראת הרוממות. האהבה, כן, ראינו שיש בה שלושה דברים שמבטאים אותה: שמחה, הדבקות והקנאה. כן, קנאה משום קנאות. כן, עכשיו אנחנו עוברים להסביר את העניין של האהבה. ונדבר עתם עניין האהבה, וענפי הם שלושה: שמחה, הדבקות והקנאה. והנה העניין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך, ורודף אחר קדושתו כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך ודבר בתילותיו, והעסק בדברי תורתו ולאותו יתברך שעשוע ועונג ממש, כמי שאוהב את אשת מעורב או בנו יחידו אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בם יהיה לו לנחת ותענוג, וכינן הכתוב כי מדי דברי בו הזכור הזכרנו עוד. כן, זה המדרגה של אהבת השם. זה לא מיוחדות פרטי הדבר הזה. כן, הכוונה שהאדם רודף אחרי הקדוש ברוך הוא, ממש. כן, מחפש אותו כל הזמן. כן, לא במובן של איזה מישהו, זה לא במובן של חיפושים מחקריים כאלו, או כל מיני חיפושים מסוג הזה, זה במובן של רדיפה, כלומר, איזשהו מין דחף של התקרבות גדולה לקדוש ברוך הוא. כן, האדם נדחף להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. כן, מחפש קרבת השם. כן, זה דומה לאדם שאוהב מישהו מאוד, כמו ההורים שאוהבים את הילד שלהם, והם רוצים שהוא יהיה לידה. כן, אז האהבה הזאת היא בעצם כן, דבר ש דוחף את האדם לדיבוק בדבר שאותו הוא אוהב. כן, ככה האדם, כן, מחמת הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש כל הזמן את הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שאמרנו, זה לא חיפושים פילוסופיים, שכליים או כל מיני דברים מסוג הזה, הוא יש רדיפה, זה מין משהו נפשי כזה שלא, שלא עוזב אותו. כן, זה מה שהוא אומר, רודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר דבר הנחמד ממנו חמדה עזה. עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך, מדבר לתילותיו, עד לדברי תורתו, ואותו יתברך שעשוע ועונג ממש. כן? מי שאוהב את ישנו רב, או בני יחידו, אהבה חזקה. הנה ודאי, שמי שאוהב את בוראו אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם אם לא יהיה אנוס ממש. ולא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודה, אלא אדרבה ליבו, ישיערו ויריצהו אליה. כן, הוא, הלב שלו ימשוך אותו, אם לא יהיה עיכוב גדול שימנעהו. כן, הוא לא צריך כל מיני מדרבנים, הוא כל הזמן, כן, מחפש ורודף אחרי הקדוש ברוך הוא. הנה זאת היא המידה הנחמדת אשר אליה זכו החסידים הראשונים, קדושי העליון, וכמאמר דוד המלך, עליו השלום, כי אייל תערוג על אפי כמיים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, צמא נפשי לאלוקים ואל חי, מתי אבוא וגומר. כן, אז אנחנו קוראים זה דוד המלך, איזה משורר, ככה פיוטי, נחמד כזה, יכול לדבר בלשון מליצית. אומר הרמח"ל, לא, זה דוד המלך מתאר מה הוא מרגיש. כן, דוד המלך, מה שמפליט אל דוד, זה איך הוא היה כזה והוא גם היה מלך. זה מפליט. מילא עם אדם מרוחק מכל ענייני העולם, אפשר להבין איך אדם נהיה כזה. גם זה קצת דמיוני, אבל בסדר, אתה יכול להבין את המהלך. אבל איך אדם שמחובר לכל כך הרבה עניינים במציאות, הוא מסוגל להיות כזה, זה דבר מפליא הדבר הזה. כן, זה מיצירות הפאר של עם ישראל. אישיות כזאת, זה דוד המלך. לכן קוראים למשיח, משיח בן דוד. זה מציאות מאוד, מאוד שלמה המציאות הזאת. כן, וכמו שהוא מתאר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. צמא לך נפשי, קמה לך ושרי. כל זה מתוקף התשוקה שהיה משתוקק לו התברך. ובעניין מה שאמר הנביא, לשמך ולזכרך תאוות נפש. כמובן, גם ישעיהו הנביא היה במרגע הזה. זה פשוט. ואומר, נפשי הביטיך בלילה הפרוכי בקרבי השחרקה. ונביא לעצמו אמר, אם זכרתיך על יצועי באשמורות אהגה בך. באר העונג והשעשוע שהיה לו בדברו בו ובשבחיו יתברך שמו. ואמר ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי. ואמר גם עדותיך שעשועי. בקיצור, כל התיאורים האלו הם תיאורים של אדם שהוא מתענג מקרבת אלוקים. עכשיו רק נזכיר עוד דבר. לא מדובר בעונג בעניין רוחני. עונג בעניין רוחני יכול להיות קיים בהרבה מדרגות, במדרגות הרבה יותר נמוכות. נגיד, אדם יכול ליהנות מחוכמה. כשאתה שומע דברים חכמים, אתה נהנה מזה. אתה יכול ללמוד משהו ולגלות משהו בשכל, אתה נהנה מהתהליך הזה. אדם יכול ליהנות מתפילה. כן, מהרגשה של התפילה, מהתחושה של השחרור שיש בתפילה. יש הרבה דברים שהם יכולים לגרום להסב לאדם הנאה, הרבה דברים מוכנים. אדם יכול ליהנות ממוזיקה. כן, גם שמה של מוזיקה, אתה לא איזה מוזיקה, יש מוזיקה שמביאה אותך לכל מבעותיו האפלום של הגוף, אבל מוזיקה עדינה, אתה יכול, כן, להיות קשור לנימים עדינות שיש בעומק הנפש שלך. כן, ואז האדם נהנה מדבר רוחני. כן, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על תשוקה עצומה לקדוש ברוך הוא.
זה יש פן רוחני.
מה?
זה גם פן רוחני.
זה כל זה, זה כל כולו רוחני. אבל לא מדובר, מה שאני מתכוון להדגיש, לא מדובר על איזה מין הנאות אישיות ממפגש עם דברים רוחניים. לא על זה המחותר. הרחל מתאר אדם שמחפש מפגש עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה להיות איתו. ממש, כמו שאתה רוצה להיות עם מישהו שאתה מאוד קשור אליו. נגיד, אתה היית חודש בישיבה. אז לא הלכת הביתה, כמו שצריך. אז בשבת הרביעית אתה כבר רוצה לראות את ההורים ממש, לא כמו זה אחד שלך שבת כן שבת לא. אז התשוקה הזאת היא תשוקה חזקה שקיימת אצל האדם להיפגש עם משהו שהוא קשור אליו, כן, להיפגש עם איזשהו משהו שהוא, כן, עמוק, מחפש אותו, דורש אחריו כל הזמן. כן, הדבר הזה זה הרגשה של אהבת השם. כן, זה לא רק איזה עונג באיזשהו עניין רוחני, כי עונג בעניין רוחני זה, כן, אצל כל אדם, הרי כל אדם מתענג על דברים רוחניים גם כן. זה נכון שלא כל אדם הוא מספיק עדין כדי להרגיש את העניינים הרוחניים, לפעמים שאנשים גסים מדי כדי להרגיש את העניינים רוחניים, אבל של כל אדם יש לו עונג בדבר רוחני, גם אצל אדם גס, גם מושגים שלו יכול להיות איזה משהו רוחני שהוא מתענג עליו. יכול להיות שהוא מתענג על האהבה שלו לילד שלו, יכול להיות שהוא מתענג על איזשהו הרגשה טובה שהוא עשה טוב למישהו. כן, זה מרגיש שזה טוב עם ההרגשה הזאת, טוב לאיתו, זה מרגיע אותו קצת, נותן לו זה מין תחושת סיפוק, תחושת שלמות כזאת. אבל פה אנחנו מדברים על איזושהי רדיפה, חיזור אחרי הקדוש ברוך הוא, כן, חזר אחרי הקדוש ברוך הוא, כל הזמן מחפש אותו. והנה זאת ודאי שאהבה זאת צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר, דהיינו שאוהב את הבורא יתברך על שמטיב אליו ומאשרו מצליח אותו, אלא כאהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטבעו מכריחו וחופהו לזה, כמאמר הכתוב, הלא הוא אביך קניך. כן, מה זה בעצם אומר? אומר לנו הרמח"ל, ופה מגלה לנו איזשהו דבר שהוא בעצם טבע, עומק הטבע שלנו. בעומק הטבע של החיים של האדם, האדם קשור לקדוש ברוך הוא. זה בעצם השאיפות של הנשמה שהוא הזכיר אותם בפרק הראשון. שהנשמה היא כל הזמן מחפשת את הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מדברים על אפשרות לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כן, באופן שזה יהיה דבר שאתה לא צריך לחפש סיבות. למה אתה אוהב אותו? אתה אוהב אותו כי אתה קשור אליו. כי יש משהו בך שדוחף אותך כל הזמן אליו. מה זה המשהו הזה? זה עומק הטבע של החיים של האדם. בעומק הטבע של החיים של האדם מונחת שאיפה עצומה לקרבת אלוקים. רק בני האדם שהם חיפשו להם חשבונות רבים, שהם חיים לא עם עומק הטבע הפנימי שלהם, אלא עם כל מיני דברים חיצוניים יחסית, הם לא מרגישים את זה.
אבל גם זה הטבע של האדם, יש כל מיני דברים טבעיים
שהם... אבל לא עומק הטבע החיים של האדם. עומק טבע החיים של האדם, כלומר, אם אתה, נגיד, תצליח לבודד את ההשפעות שבאות מבחוץ על הנפש שלך, ואתה תתרכז כל כולך במה שיש מבפנים, אז זה ידחף אותך לאהוב את הדבר הזה.
אז יש עומק הטבע, ויש
טבע, כן, יש טבע חיצוני. מה זאת אומרת? אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו הרבה חומרנות, וכמו שהסביר הרמח"ל, החומרנות יוצרת אצלנו כל מיני מחשבות אחרות שהן בעצם הסחת הדעת מהעומק הזה של החיים. לכן רק פה במדרגה הזאת של החסידות אפשר להיפגש עם העומק הזה של החיים של האדם. זה כמו הורים שאוהבים את הילד שלהם. עזרת השם, כשיהיה לכם ילדים, תדעו מה זה. זה מין אהבה כזאת שהיא לא, היא לא, היא לא קשורה בכלל לאיך הילד מתנהג ואיך הוא נראה ואם הוא בסדר או לא בסדר. וגם כשאתה אומר שאתה מרגיש מרוחק ממנו, אתה מתכוון להגיד שההתנהגות החיצונית שלו גורמת לך איזה מין חוסר שביעות רצון במקרה הטוב, או במקרה הגרוע של הריחוק. כן, אתה בעצם קשור אליו בלי שתרצה. זה לא משהו שאפשר להפריד אותו מהאדם. כן, זה מין מציאות אחת. האדם, כן, מרגיש הילדים שלו זה הוא. אין פה זה משהו אחר. כן, נגיד שכשילד שלך לא מרגיש טוב, שאתה מרגיש כאב. ממש. אפילו הרבה פעמים יותר מאשר מה שכואב לך כשאתה לעצמך לא מרגיש טוב. כי כשאתה בעצמך לא מרגיש טוב, אז אתה חושב שאתה שולט על המצב, וכשאתה רואה אותו, אז אתה ככה עוד יותר מרגיש גרוע. תראו את זה, איך ההורים שלכם מתייחסים אליכם. זה לא דו סיטרי, זה חד סיטרי, זה מההורים לילדים. מהילדים להורים זה משהו אחר. מהילדים להורים יש יחס יותר שכלי קצת. זה לא משהו שהוא ממש מוטבע בטבע הגוף של האדם. בין הילדים לבין ההורים זה יחס יותר של שכל, זה המושג הזה של הכרת הטוב, זה משהו כזה שהוא איזה מין משהו שנקרא לזה נוצר כתוצאה מהמרחק בין ההורים לבין הילדים. בין הורים לבין הילדים יש מרחק קצת מהצד של הילדים כלפי ההורים. לפעמים מרחק יותר מאשר כלפי אנשים זרים. כן, תחשבו על זה פעם, תראו שבעומק יש פה איזה משהו קצת מרחיק. כן, לא בגלל שאתה מתבייש בהורים שלך, בגלל שזה בנוי בצורה כזאת, זה עירת רוממות כזאת. נכון, יש מצווה, איש אמו ואביו תיראו, מצוות כיבוד אב ואם. שתי המצוות האלו הן בנויות על איזשהו מרחק טבעי שקיים בין הילד לבין ההורים שלו. ככל שאדם נהיה יותר, נקרא לזה, טהור מבפנים, הוא עוד יותר חש את המרחק הזה שיש בנו לבין ההורים. כלומר, הוא נהיה עוד יותר מבין שהם מעליו כזה. כן? למרות שיכול להיות שהוא התפתח מאוד והם יחסית אליו, הם, בגלל שהוא התבגר והשתכלל, הוא הגיע לכל מיני דברים יותר משהו מה שהם הגיעו, אבל תחושת המרחק היא גדלה יותר. כן, זה בגלל הנקודה הזאת של היראה והכבוד, שזה היחס כלפי ההורים.
מסורת לאחד, מבחינת היראה?
כן. כן, אתה מתחיל כאילו... אתה מתחיל להרגיש תחושת יראת רוממות כלפי אבא שלך. לא בגלל שאובייקטיבית אתה חושב שהוא בן אדם עם מעלות יותר גדולות משלך. להפך, מבחינת התופעה הזאת, ככל שהילד מתבגר יותר, אז הוא רוכש מעלות לפעמים גם יותר מאבא שלו, הרבה פעמים. אבל לא מבחינה הזאת, מבחינת ההרגשה של הנקודה, של היחס האמיתי שיש ביניכם. אתה יודע, מצוות כיבוד אב ואם זה מצווה שמאוד מכוונת לעניין הזה, שהיחס האמיתי העמוק בין ההורים לילדים. אבל בין הילדים להורים, בין ההורים לילדים יש אהבה שלא תלויה בדבר. זה משהו שלא קשור בכלל לכלום, לשום דבר התנהגותי. לכן הורים, אם חס ושלום הילד שלהם יוצא לתרבות רעה, נמצאים בניסיון עצום מבחינתם. מצד אחד הם מרגישים גאול מההתנהגות שלו, ומצד שני הם קשורים לדבר הגועלי הזה מבחינתם. וזה גורם הרבה איסורי נפש, לא קלים בכלל לאנשים שהילד שלהם יוצא לתרבות רעה. תראו את דוד המלך עם אבשלום, תראו את הפסוקים. שם רואים, כן, מי שקורא את פשוט הפסוקים, רואים את הקשיים האלו של דוד. איך זה בן שלו, והוא אחד שבאמת עשה לתרבות רעה מכל הבחינות. כן, גם הוא באופן אישי, גם במרידה שלו באבא שלו, גם בביזיונות שהוא עשה. הרי דוד המלך ודאי לא עשה מזה חשבונות אישיים. אדם כזה שהוא כבר ניצא בחסידות צפונה, הוא לא חי בחשבונו, ביזה אותו, לא ביזה אותו, זה לא העניין. הוא מבין שאבשלום הולך פה להרוס את עם ישראל, לרגע שהוא הולך להרוס את מלכות ישראל. אז הוא מבין מי זה הילד הזה, מבחינת המעשים, אבל הוא קשור אליו, הוא לא יכול לעזור אותו. ואז אחר כך כשחז"ל אומרים שהוא אמר את הבני, בני, 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 שאלה אותו מכל המדורים של הגיהנום. כן, זה חיבור עצום שישנו. קיצור, כל התיאור הזה שאנחנו מתארים זה רק כדי להבין מה זה אהבת השם. פוך, אדם אוהב את ההורים שלו, כן, אבל הוא אוהב אותם בצורה שונה לגמרי משל איך שהם אוהבים אותם. אצל אדם וההורים שלו יש אהבה, יש אהבה, אבל אני אומר, יש תמיד משהו שהוא יוצר מרחק. יש משהו שתמיד יוצר מרחק.
כשילד קטן
הוא
יותר
על
אותם,
מה? כן, כי ילד קטן הוא לא מספיק, נקרא זה חי את הרובד הפנימי הזה של הקשר. הוא יותר חי עם כמה מעשית את העניין. אבל ילד קטן שהוא מתוקן במידות שלו, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש שאבא ואמא זה יש משהו שהוא שהופך אותם להיות משהו מעל עם כל הקרבה הגדולה אליהם.
אז בגלל שהם אבא ואמא או בגלל
כן, כן, בגלל שהם אבא ואמא, כן. כן, מה שאבא ואמא, זה מעליך. הם יצרו אותך. משהו שכאילו תמיד, תמיד הופך אותם להיות איזה משהו שהוא מלמעלה. זה תמיד יהיה כן. הדבר הזה. לא משנה מי יהיה אבא ומי יהיה. אפילו אם יהיו ילד צדיק והורים שלו חס ושלום נגיד רשאים.
וגם איזה, גם
איזה שיער
שתלעה בדבר, שלא תלעה בדבר, רק שזה צריך להתפתח.
זה לא אהבה, זה מה שאני אומר, זה יותר יחס של כבוד ויראה שהאהבה קיימת, כי יש קשר. כי יש קשר, אנחנו יש אהבה. אבל זה אהבה שהיא מתלווה לכבוד ויראה. וזה מה שאומרים חז"ל, הוא קש כבודם לכבוד המקום. גם ביחס לקדוש ברוך הוא זה משהו כזה. זה משהו כזה של משהו שיש בו את האהבה ואת היראה, אבל ביחס הקדוש ברוך הוא, האהבה היא משהו טבעי, כמו אהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש.
כן.
מה?
בסוף, כאילו, זה
בדיוק
מה שאמרנו שזה
הפוך. כן. בגלל זה הרמח"ל מדגיש את אהבת הבן לאביו.
כן, אבל זה הפוך על השם.
לא. מה שתיארנו מקודם זה אהבת האב לבנו. רק כדי להמחיש מה זה נקרא אהבה טבעית, כי בזה קל יותר היה להביא את הדוגמה מה זה נקרא אהבה טבעית. אהבת הבן לאביו, לא כל הילדים אוהבים את ההורים שלהם כל כך, כדי שהם ירגישו את האהבה הזאת. מה שאני הבאתי מקודם את הדוגמה של אהבת האב לבנו, לא כדי להגיד שהיחס בין האדם לקדוש ברוך הוא זה כמו אהבת האב לבנו, אלא כדי להבליט כמה מדובר במשהו טבעי וחזק ששום דבר לא יזיז אותו, כשמגיעים אליו. אבל הליבה באמת, בסופו של דבר, המורכבות של המציאות הזאת, של היחס בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, היא כמו יחס הבן לאביו. כן. רק התכוונתי להמחיש את החוזק של האהבה הזאת. רק אנחנו לא תמיד חשים את זה, בגלל שאנחנו לא תמיד, נקרא לזה חיים, בצורה מספיק תאורה. כן, אז אדם יכול להרגיש מרוחק מההורים שלו. כי הוא לא אוהב איך שהם מתנהגים, או שהוא לא אוהב איך שהם מתייחסו אליו, הוא לא אוהב כל מיני צדדים. כן, אבל כמו שאמרתי, להפך, בין הבן לבין אבי, בין האב ובין הבן, זה איזה משהו שהוא הרבה פעמים חזק מאוד שהוביל את זה לדבר. אבל בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, התמונה שלמה היא כמו היחס בין הבן לבין אביו, כשהכל הוא כן טהור. שמצד אחד יש את המרחק הגדול, מצד שני בטבע יש משהו שקושר. קיצור, היחס בין האב לבין הבן הוא יחס של אהבה בלי כבוד ויראה שמרחיקים. זה חיבור גמור בין מלמטה למעלה, מן האב לבן. היחס בין הבן לאב זה יחס מורכב, שיש בו כבוד ויראה שיוצרים מרחק, ויש בו אהבה טבעית שיוצרת קירוב. המורכבות הזאת זה היחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת שעשתה גם גם את היחס בין האב וגם את
היחס
בין האב.
לא, בנקודה של הטבעיות של היחס זה כן, אבל מבחינת המכלול זה דומה יותר ביחס בין הבן לבין האב.
אז אהבה תמיד כוללת את
היראה? אהבת השם? היא לא יכולה לסתור את היראה. היא ביחס, כי היראה תמיד קיימת והאהבה היא נמצאת גם כל הזמן. היחס להורים הוא יחס שמאוד, הוא דגם מניאטורי של היחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. זה מה שחזל אומרים, שהוא קש כבודה לכבוד המקום, זה אותו דבר. זה בנוי על פי אותם עקרונות בדיוק. ולעומת זאת, היחס בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, זה בין כך ובין כך קוראים בנים. נכון? אנחנו בנים שלו. הוא מבחינתו כלפינו, כן, זה משהו שהוא... כן, הוא ממש אוהב אותם.
כמו אב לבן.
ישקן עם נשיקות פיו. מה?
כמו אב לבן.
כן, כמו אב לבן, כן. כמו אביבה. משהו שהוא חיבור עצמי, לא יזוז ולא... זה נכון שאב לפעמים מרחיק את הבן, אבל זה לא מפריד מבחינת מה שיש בפנים. מה שיש בפנים אף פעם. קיצור, תדעו לכם שגם כשאתם, ההורים שלכם עושים עליכם חרמות וזה, בפנים זה לא...
נצא לזה
לעשות תשובה. הוא מבחן, טוב. טוב, אולי נעצור פה. מבחן האהבה הזאת זה כבר מודדיות.